שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
היי, אני בר וינוגרד. אני יועץ בתחום המשין והדיפ לרנינג, בעיקר באזורים של דיפ לרנינג, עיבוד שפה, עיבוד תמונה. חוץ מזה אני מלמד בארגון שנקרא Israel Tech Challenge. יש לי כמה מהבוגרים שלי פה, אז נחמד לראות אותם אחרי שהם השתלבו בתעשייה. למדתי פה בתל אביב, מתמטיקה ובלשנות, אז אם אני זוכר נכון, אפילו את פונטיקה, עשיתי פה באולם הזה, אז זה מעניין להיות פה בתור מרצה. היום אני רוצה לדבר על איך כל אחד יכול לעשות דיפ לרנינג, גם אם אין לו הרבה דאטה. מה קרה בשנים האחרונות ומה כל אחד צריך בשביל להיות מסוגל לעשות דיפ לרנינג? דבר ראשון זה אלגוריתמים ומימוש טוב שלהם. אז יש לנו היום את TensorFlow, האלגוריתמים עצמם לא השתנו משמעותית מאז שנות ה-80 וה-90, והדברים החדשים שמתפרסמים, אז הם חופשיים וממשים ואין בעיה להשיג אותם. דבר שני שקיים זה ה-GPU. GPU שהפך להיות מאוד זול, או בענן, או שאפשר לקנות בכמה מאות דולרים, זמין לכל אחד. והמחסום האחרון שמאפשר לדיפ לרנינג באמת להתפשט ולהיכנס לכל תחום ולהיות אפשרי לכל אחד להפיק ממנו את המיטב, זה כמויות של דאטה. אז אפילו אם עולה לנו להשיג כל יחידה, כל סמפל אימון, עולה לנו כמה סנטים בודדים, אז כשאנחנו מבינים כמה דאטה צריך בשביל לאמן דיפ לרנינג, אז אנחנו מבינים שאפילו כשהעלות הבודדת היא קטנה, אז במכפלות האלה מדובר בעלות משמעותית שלא נגישה לכל אחד ולכל פרויקט ולא make sense בכל דבר. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה להבין איך אפשר בכל זאת, למרות שיש לנו מעט דאטה, להגיע לתוצאות שהן ממש ממש בסדר. כן. אז בואו נחזור שנייה אחורה ונזכר במה זה Supervised Learning. ב-Supervised Learning אנחנו לוקחים דוגמאות של input ודוגמאות של output, ואנחנו מנסים למצוא את המיפוי ביניהם. כן, במדעי המחשב באופן קלאסי, אז אנחנו לוקחים input, לוקחים אלגוריתם ומפיקים outputs. כן, אז בלמידה מה שאנחנו עושים זה מוצאים את המיפוי בין שני התחומים. אז למשל פה בדוגמה יש לנו דוגמה של כלבלב, ואנחנו רוצים להבין שאכן מדובר בכלבלב ולא במטוס, או בעץ או בבית. עכשיו, כדי להבין את זה על מגוון של תמונות, ותמונות שלא ראינו בעבר, אנחנו צריכים לראות כלבלבים מהרבה זוויות, בתיאורות שונות, מגזעים שונים, כן? וזה דורש הרבה מאוד דאטה. אז בתחומים של ויז'ן זה קל, ומה שאנחנו נראה אחר כך, זה איך אפשר לעשות את זה בתחומים שאין בהם הרבה דאטה. אוקיי. אז מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, אז כדי להתחיל מנקודה שבה המודל שלנו מאותחל רנדומלית והוא לא למד כלום עדיין על העולם, עד לנקודה שהמודל שלנו אופטימלי, אנחנו צריכים להתקדם, וכל דוגמה מקדם אותנו קצת יותר קרוב, כל דוגמת אימון, כל פעם שאנחנו מציגים ומלמדים את המודל ומסבירים לו איזה טעות הוא עשה, אז אנחנו מגיעים יותר קרוב לנקודה שבה המודל אופטימלי, לנקודה שבה אנחנו רוצים להגיע אליה. והיום אנחנו נדבר על סוג מסוים של אימון, שבו אנחנו מאמנים את המודל בשני שלבים. פעם אחת אנחנו קוראים לזה pre-training, על סוג אחד של משימה, ואחרי זה אנחנו נאמן אותו פעם נוספת, בשלב שנקרא לו fine-tuning. אוקיי? אוקיי. אז בחזרה על הכלבלב, איך אנחנו פותרים את זה? היום אנחנו נדבר על סוג אחד של פתרון, שהוא ממומש באמצעות רשתות נוירונים. בדרך כלל חושבים על זה בתור איזושהי מקשה אחת. כרגע אני רוצה לדבר על הרשת כאילו יש לה שני שלבים. אוקיי? אז שלב ראשון, שלב של ה-backbone, שרואה את התמונה ומייצר ממנה סט איזשהו ייצוג פנימי, כן? שהשלב השני לוקח ומחליט מה נמצא בתמונה, אם זה כלב, אם זה מטוס, אם זה ג'ירפה, ואת שני השלבים האלה אנחנו מאמנים ביחד, אוקיי? אז אנחנו לוקחים את כל התמונות שלנו, את כל המיליון תמונות שלנו, ואנחנו מאמנים אותם ביחד. הבטמון הוא משמעותית גדול יותר מהשלב השני, שאחרי לעשות את הקלסיפיקציה. זה אומר שרוב הידע על מה קורה בתמונה, הולך להיות בבקבון, שאנחנו יכולים להשתמש בו אחר כך פעם נוספת. אז מה קורה עכשיו כשיש לנו תמונות מסוג קצת שונה, עדיין תמונות טבעיות, עדיין תמונות של העולם, ואולי משימה קצת שונה, מה שאנחנו רואים פה זה משימה של סגמנטציה, זה אומר שבמקום להגיד מה יש בכל התמונה, אנחנו אומרים מה יש בכל פיקסל, כן? אז אם פה, אז יש לנו פיקסלים שמייצגים את הרקע, ויש לנו פיקסלים שיש להם, שהם חלק מהאופנוע, פיקסלים שהם חלק מהאדם, מהרוכב, ואנחנו נותנים את התשובה הזאת לכל אחד מהפיקסלים, כן? אם קודם נתנו את זה לכל התמונה, אנחנו עכשיו נותנים תשובה הרבה יותר מורכבת. עכשיו, למצוא כמות משמעותית של מידע שאפשר לאמן איתה את כל הדרך, כן? משימת סגמנטציה, זה קשה ויקר. ואנחנו לא עושים את זה. מה שאנחנו כן עושים, אנחנו משתמשים בבקבון שלמדנו קודם, ואנחנו מחליפים רק את הראש. אנחנו מקפיאים את החלק הראשון של הרשת ולא לומדים אותו, ואנחנו מציגים לו את המאה דוגמאות שכן יש לנו בסגמנטציה, ואנחנו לומדים את הסאפיקס של הרשת, החלק השני בלבד. כן, שהוא עכשיו נראה קצת אחרת, כי הוא עושה משימה קצת אחרת, אבל ככה זה מתבצע. אז לשלב הראשון, שבו אימנו את הרשת עם הראש של הקלסיפיקציה, למצוא את האובייקט שנמצא בתמונה, אנחנו קוראים pre-training, ולשלב השני אנחנו קוראים fine-tuning, שבו אנחנו מלמדים את הרשת משימה חדשה, אבל אנחנו עדיין באותו דומיין, אנחנו עדיין בתמונות טבעיות של אובייקטים, שאולי הרשת ראתה קודם, אולי לא ראתה, אבל מה שהיא למדה קודם על העולם, עדיין רלוונטי למשימה החדשה. אוקיי? והדבר הזה עובד בכלל לא רע. זה הפרי-טריינינג והפיין-טיונינג. סליחה. זה הפרי-טריינינג והפיין-טיונינג, אנחנו עושים את כל הדרך מההתחלה הרנדומלית של המודל, עד למודל האופטימלי בשני הצעדים. אוקיי? יפה. אבל מה עם דומיינים אחרים? בעולמות של ויז'ן יש לנו דאטה סטים חינמיים מאוד מאוד גדולים, זה לא נכון לגבי כל מקום, למשל בעולמות של אולטרסאונד, המודל שלמדנו עבור תמונות, אפילו שמדובר באיזשהו ייצוג של פיקסלים, הוא כבר פחות רלוונטי, אוקיי? אז אנחנו לא יכולים להשתמש בבקבון הזה. עם זאת, אנחנו עדיין רוצים להיות מסוגלים לעבוד, כן? אז מה כן יש לנו? יש לנו הרבה צילומים של אולטרסאונד, שבהם אנחנו יודעים מתי הצילומים נלקחו, אנחנו יודעים באיזה שלב הצילומים נלקחו במהלך ההיריון, אוקיי? אז מה שאנחנו יכולים לעשות, במקום זה להמציא משימה שלא דורשת תיוג ידני של אף אחת מהדוגמאות, אבל אנחנו כן, אבל היא כן מלמדת לנו משהו על העולם הזה של אולטרסאונד, של תינוקות, אוקיי? אז אנחנו יכולים לקחת את התמונות שיש לנו, ואנחנו יודעים מתי הם צולמו במהלך ההיריון, בלי שהם נותחו על ידי רופא, בלי שאמרו לנו אם זה בן או בת, ואנחנו נלמד את הרשת לחזות באיזה שלב התפתחותי העובר נמצא. כדי להבין את זה, הוא צריך להבין כל מיני דברים שהם דומים למה שהוא צריך להבין, בשביל להגיד האם התינוק הוא בן או בת, בטח ביחס לנקודת התחלה רנדומלית, שהוא לא יודע להגיד כלום על שום דבר. אז זה self-supervised learning. להשתמש בדאטה שהוא לא מתויג, באופן שהוא כן מתויג, להמציא משימה שהיא כן מתויגת, ולהשתמש במשימה הזאת בשביל להתחיל את המודל שלנו, כדי שהוא יהיה בנקודה הרבה יותר טובה, בשביל להגיע באמצעות הדאטה שהוא כן מתויג ונדיר ויקר, לנקודת הסיום האופטימלית. אוקיי, אנחנו עכשיו נזכור שלושה סוגים של משימות self-supervised, אנחנו נשווה אותם לפרי-טריינינג שהוא מתבצע על דאטה-סטים שהם supervised, אבל מה שחשוב לי שתיקחו מפה, זה שאת השיטות האלה אפשר להכיל על כל דומיין. אוקיי? אז שלושת השיטות האלה הן מתחלקות לפי סוג המניפולציה שאנחנו נעשה על הדאטה שלנו. מניפולציה, אז סוג מספר אחד זה כשאנחנו מדברים על סינגל צ'אנל, אוקיי? זה אומר שיש לנו רק סוג מידע אחד בתמונה, סוג מידע אחד בדאטה, שזה יכול להיות אימג' או שמע או טקסט, ואז אנחנו משתמשים בדאטה הזה בשביל לייצר כל מיני משימות שיעזרו לנו לעשות פרי-טריינינג. אופציה נוספת זה שיש לנו שני ערוצים בדאטה, של תמונה וסאונד, של אותו אובייקט מצולם מכמה זוויות, אולי יש לנו מטה-דאטה, כמו שהיה לנו באולטרסאונד, והאופציה השלישית שיש לנו איזשהו מרכיב סדרתי בדאטה. אוקיי? אז זה יכול להגיע מאזורים של שפה, מאזורים של אודיו, מאזורים של וידאו, כל דבר אחר. נתחיל בסינגל צ'אנל. אז זאת משימה של אינטרפולציה, שבה אנחנו לוקחים את התמונה ומסירים חלק ממנה. ואנחנו מלמדים את הרשת להשלים את החלק שהסרנו. אנחנו יכולים לעשות את זה כמה פעמים שאנחנו רוצים, על איזה תמונות שאנחנו רוצים, להסיר איזה חלקים שאנחנו רוצים. ספציפית מה שאתם רואים פה זה סרטון של מערכת שאנווידיה יצרו, כדי שהיא מדגימה איך אפשר להסיר אובייקטים לא רצויים מהתמונה, באמצעות רשת שאומנה להשלים חלקים בתמונה. אז אם היא לא יודעת איך, אם היא לא יודעת שהאובייקט המפריע היה קודם, אז היא משתמשת רק בקונטקסט של החלק החסר בשביל להשלים אותו. אוקיי? ולמעשה מעלימה אובייקט בצורה די משכנעת. עכשיו, פה אנחנו רואים איזושהי דוגמה שהטקסטורה שלה היא יחסית הומוגנית, אבל אני רוצה שתחשבו על פנים, כן? ואז צריך ללמוד דברים כמו סימטריה, צריך ללמוד דברים כמו איפה נמצא כל דבר, וכן הלאה. דוגמה נוספת לאינטרפולציה זה אלגוריתם word to vec, שבאמצעותו אנחנו לומדים ייצוגים של מילים, הוא אחד האלגוריתמים המשמעותיים הראשוניים שאנחנו מכירים מהעולמות של ה-NLP ב-Deep Learning, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו לוקחים רצפים בדרך כלל של 5 מילים מתוך טקסט, ואנחנו מסירים את המילה האמצעית ומנסים לחזות באמצעות 4 המילים שנותרו את המילה האמצעית. מסתבר שזה מאוד 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 אפקטיבי, ככל שזה פשוט, על מנת לייצג מילים. אוקיי? וכל פתרון היום שמתבסס על NLP, אוקיי, אולי לא כל פתרון, אבל כמעט כל פתרון שמתבסס על NLP, שפותר בעיות בעולם של NLP, אז הוא עובד עם word to vec, בשיטת אימון הזאת, שהיא מאוד מאוד פשוטה. עוד עבודה, פעם נראה גם מספרים, אנחנו לוקחים תמונה ואנחנו מנסים להבין, אנחנו מסובבים אותה 4 פעמים ואנחנו מנסים להבין מה הייתה האוריינטציה המקורית של התמונה. אוקיי? אז אנחנו צריכים לעצור ולחשוב איזה סוג של ידע אנחנו צריכים בשביל לפתור את המשימה הזאת. אז למשל פה יש לנו ציפור, אז אנחנו צריכים להבין שכמעט בכל הצילומים של ציפורים, הראש של הציפור למעלה. אז יש פה שני דברים שצריך לדעת. צריך לדעת גם שאנחנו מסתכלים על ציפור, וגם איפה הראש שלה, כן? אז יש שני דברים שקיבלנו בחינם, רק מלסובב את התמונה 4 פעמים. אוקיי? ואכן, אם אנחנו משווים על המשימה של Object Detection, שזה משימה שבה אנחנו מסתכלים על תמונה וממקמים באובייקטים, ואומרים מה הקלאס של כל אובייקט, אז אנחנו מקבלים תוצאות שהן כמעט זהות לפרי-טריינינג שנעשה למיליון תמונות, מדאטסט שנקרא ImageNet, 1000 קלאסים, דאטסט מאוד קלאסי. אז אם אנחנו מתחילים עם רנדום, ואנחנו מנסים להגיע לתוצאות ולאמן רק על הדאטה המתויג של ה-Object Detection, דאטה שנראה ככה, אז אנחנו מגיעים לציון של, לדיוק של 43.4, ואם אנחנו מאמנים את ה-Backbone עם ImageNet על משימה של קלסיפיקציה, על מיליון תמונות מתויגות, שזה כמובן יקר לעשות את זה פעם אחת, היום זה זמין בחינם, אבל לא קיים בכל דומי, אנחנו מגיעים ל-56.8, ואנחנו מגיעים מאוד מאוד קרוב, אם אנחנו פשוט עושים רוטציות של תמונות, שבעיניי זה די מדהים. כן, אז אם היינו בעולמות של אולטרסאונד, אולי שם רוטציות זה לא רלוונטי, אבל אם היה לנו מעט דאטה, אז היינו יכולים לחשוב על איזושהי משימה שהיא פרוקסי, משימה שאפשר באמצעותה להתחיל את המודל, ככה שהוא כן ילמד משהו על העולם, אבל בלי לתייג אף תמונה או אף דוגמה. אוקיי, מה קורה כשיש לנו כמה ערוצים שיש ביניהם קורלציה? אז מה שאפשר לעשות, אם אנחנו מסתכלים למשל על עולמות של אודיו, עולמות של אודיו ווידאו, אז ספציפית פה אפשר לראות בדוגמה, מי שמצליח שיש פה שפתיים והשמה הוא דיבור, אז לוקחים שני קטעים שמתאימים מבחינת הזמנים שלהם, ואז יש לנו קורלציה אמיתית בין האודיו והווידאו, ואנחנו עכשיו, וזה אנחנו נקרא דוגמה חיובית, אוקיי? אנחנו ניקח את אותו קטע וידאו עם קטע אודיו אחר שלא מתאים לקטע וידאו הזה, ואנחנו נלמד את הרשת להבין שהקטעים האלה הם לא מסונכרנים, אוקיי? אז שוב, משימה מאוד קלה. ככל שיש לנו וידאו, אם ככה יש לנו דוגמאות כאלה של חלונות, ומה שקורה שאנחנו מקבלים בחינם, זה אם אנחנו מסתכלים על הרשת, על מה היא מסתכלת כדי לבצע את ההחלטה הזאת, יש פה אדם שמניף גרזן וחוטב עצים, אז אנחנו מקבלים לוקליזציה של הכל בערוץ הוויזואלי, אוקיי? אז זה האזור שהרשת מסתכלת עליו כדי להבין האם הקטע הוא מסונכן או לא, כי יודעת משם מגיע הכל, אוקיי? אז כשאנחנו עושים דברים כאלה ואנחנו עושים דיבאגינג כזה לרשת, אנחנו בעצם מבינים שהיא למדה משהו משמעותי, אוקיי? ואכן, אם אנחנו מבקשים לאמן בתור משימת פיינטיונינג, על הבקבון שלמד לסנכרן וידאוים, להבין, לקחת קטעי וידאו קצרים ולהחליט מה קורה בוידאוים האלה, איזה סוג של פעולה קורית בוידאוים האלה, אנחנו מקבלים שוב תוצאות שהן מאוד מאוד דומות לתוצאות שאנחנו מקבלים באמצעות אימון על מיליון תמונות מתויגות. אוקיי. אופציה, סוג שלישי ואחרון של משימות סלף סופרוויזד, מה עושים כשמעורב לנו איזשהו רכיב של זמן, אז דוגמה גם מהעולם של הווידאו, אנחנו לוקחים רצף של 4 פריימים, שהם יכולים להיות צמודים אחד לשני, אבל הם גם יכולים להיות באיזשהו מרחק, ואנחנו קוראים לדוגמה חיובית, דוגמה שבה שלושת הפריימים האחרונים מסודרים בסדר הנכון, ולדוגמה שלילית, שאנחנו מחליפים את הפריים האמצעי בפריים הראשון מהרביעייה, ואנחנו מאמנים רשת להפריד בין שני הסוגים של השלישיות האלה, וכשאנחנו מנסים לעשות פיינטיונינג על משימה של pose estimation, שבה אנחנו קובעים איפה נמצא כל איבר בגוף, אז בתמונה, אז אנחנו מקבלים עוד פעם תוצאות שהן מאוד מאוד דומות לתוצאות שהשתמשנו בהן בשביל להתחיל, ביחס תוצאות שהתחלנו אותן עם אימג'נט. אז מה היה לנו? היה לנו את הסינגל צ'אנל, היה לנו את המולטי צ'אנל, את הטיים, ראינו את הדוגמה של האינטרפולציה, של הרוטציות, סינכרון של ערוצי אודיו ווידאו, ואיך מסדרים פריימים. וסיימתי. תודה.